סיכום רב בשיחתנו היום, אנו רוצים לעסוק בניהול סיכוני בריאות סביבתיים עם דגש על בריאות הילד. איתנו באולפן פרופסור יונה אמיתי, מומחה ברפואת ילדים, טוקסיקולוגיה ובריאות הציבור, המשמש כיור חיפה, בעבר מנהל המחלקה לאם ולילד במשרד הבריאות, שם עסק רבות בנושאי מדיניות בריאות לאומית הקשורים לילדים ובדגש על רפואה מונעת. הדיון הוא בעקבות הרצאתו של פרופסור אמיתי מכנס חיפה האחרון, שלה אגב אתם יכולים להזין ולצפות במלואה באתר חיפה, pediatrics.org.il. פרופסור אמיתי ביקש לפתוח במספר דגשים. בבקשה פרופסור אמיתי.
שלום לכולם. כשאנחנו מדברים על בריאות הילד, יש לנו הרבה נושאים ותחומים, ומתוך כל זה אני אנסה לדבר על הסביבה, משום שלסביבה יש כיום יותר מאשר בעבר מודעות גדולה מאוד, גם בציבור, גם באקדמיה, גם בתקשורת, ואני חושב שלהביא את המסרים הכי מעודכנים על השפעות הסביבה, על בריאות הילד, יכולה לתת לנו ממשקים גם עם חדשות יומיומיות וגם תובנות לגבי דברים שאולי נתפסים כמובנים מאליהם ואנחנו לא תמיד מודעים אליהם. באופן כללי, החברה המודרנית משופעת בחומרים כימיים, והחומרים הכימיים למיניהם בעצם נתנו בונוס גדול לכולנו, לציוויליזציה. בכל צעד ושעל אנחנו נתקלים בהישגים של הטכנולוגיה שקשורה בתעשייה הכימית, אם זה קשור לנושא של האוכל שאנחנו אוכלים, הבית שבו אנחנו גרים, הריהוט, האביזרים, המחשוב, התחבורה, מוצרי התעשייה למיניהם, המזון המהיר וכן הלאה, הרבה בונוסים. מצד שני, יש לטכנולוגיה הזאת ולשימוש בכימיקלים גם מחיר מסוים. וההשפעות המצטברות של החומרים הכימיים על הסביבה היום מגיעים לתודעה של הציבור הרחב. לגבי ילדים יש לזה ממד נוסף. הילד פגיע יותר להשפעות חומרים כימיים מכמה סיבות. ראשית, באופן יחסי למשקל גופו, הצריכה של חומרים כימיים, בין אם זה בנשימה, בין אם זה בשתייה או במזון, יחסית למשקלו גדולה יותר מאשר מבוגר. ולכן, אם ריכוז החומר הכימי באוויר, במים או במזון הוא ברמה מסוימת, הילד יספוג אל גופו פי 2 או 3 יותר מאותו חומר, וזה כבר ממד אחד. ממד שני, ילדים מטבעם גם פחות זהירים. כל מיני מודעות וכל מיני אזהרות שיש על תחולה של בקבוקים כאלה ואחרים, ילד בגיל ה-pre-reading child, כן, לפני גיל בית ספר, וילדים בגיל שנה עד ארבע שסורקים את הסביבה באופן מתמין, מכניסים לפה יותר דברים, ומטבע הדברים גם יותר פגיעים לחומרים הכימיים השונים. הממד הנוסף החשוב יותר אולי, זה שכל ההשפעות האלה בילד, במידה והן מתמשכות, יש להם בעצם אפקט מצטבר, יש לילד במרכאות חיי מדף ארוכים יותר. החומרים האלה יוכלו לתת את ביטוים גם בריל טיים בעת החשיפה וגם בטווחי הזמן הארוכים יותר, כולל השפעות פוטנציאליות של חומרים מסרטנים בטווחי הזמן הארוכים. מכל הסיבות האלה, אנחנו צריכים כרופאי ילדים וכהורים לעשות הכל כדי שהילד ייהנה מיתרונות הטכנולוגיה וחומרים הכימיים בסביבה, אבל ישלם את המחיר הנמוך ביותר לסביבה מבחינה זאת. הנושא של סביבת השינה של התינוק, עישון בבית ובסביבת הילד וחומרים בתוך הבית, נכנסים תחת הכותרת הרחבה יותר של indoor air pollution. היום מחלקים את השפעות החומרים בסביבה בתוך הבית ומחוץ לבית. בחברה המודרנית הילד שוהה שעות רבות בבית יותר מאשר בעבר, בגלל סגנון החיים, כולל טלוויזיה ומחשב לזמן מסך, אלמנטים סביבתיים חשובים, אבל עליהם לא נדבר היום. והילד נמצא בבית יותר מאשר בעבר. האוויר בבית הוא לא מה שהיה פעם. גם דברים טריוויאליים שנמצאים במקלחת, בשירותים, באמבטיה של כל בית ממוצע בישראל, מכילים דאודורנטים, מטהרי אוויר, אגב שהם מאוד פרדוקסלי, לחומר כימי שנותן תחושה של אוויר טרי בגלל ריח מסוים, אבל הוא בעצם עתיר כימיקלים, חומרים נדיפים. עישון, מדובר הרבה על השפעות העישון של ההורים בסביבת הילד, ויש סטטיסטיקות מארצות הברית ומאירופה. אפשר לומר שבישראל האימפקט של זה גדול יותר, משום שהבית הישראלי הממוצע כולל יותר תינוקות, יותר ילדים. לכן כל הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים מארצות הברית ומאירופה, אם רוצים להשליך אותם על אוכלוסיית הילדים בישראל, צריך תמיד לקחת בחשבון שאנחנו חברה עתירת ילדים. ולילדים יש כמובן חלק גדול יותר בנושא הזה. נדבר על סביבת השינה של התינוק במספר מילים. המודעות לשינה בטוחה של תינוק, כמובן הממד הראשי שלה, או הנושא העיקרי שעליו כולם מדברים, זה הסיכון למות הריסה, דבר נדיר לכשעצמו, אבל בכל אופן מרתיע מאוד. והמסרים העיקריים בנושא הזה ידועים לכולם, גם הם אגב סביבתיים במובן הרחב. זה הנקה, זה מניעת עישון, זה להשכיב על הגב, לשינה בטוחה יותר, אבל לאחרונה מדברים יותר ויותר גם על האוויר שבסביבתו המיידית של התינוק, גם בהקשר הזה. אחד ההסברים לתופעה הלא לגמרי ברורה, מדוע שכיבה על הגב בטוחה יותר, מאשר שכיבה על הבטן, קשורה גם לנושא הזה. מדובר על re-breathing, על נשימה של הילד השוכב על הבטן, את האוויר שהוא פלט מריאותיו, ומחזור האוויר, זה קורה יותר בהקשר של חדר קטן ולא מעוברר, מיטת תינוק ישנה ואולי מרופטת, מזרון אולי קצת תחוב ועם עובש, שם הוכח באופן מדעי ומאוד מאוד ברור שמספר חומרים כימיים משתחררים לאוויר שבסביבת התינוק. אבל זה כמובן נושא שקשה להעריך ולמדוד ברמה הפרקטית היומיומית. מה שכן חשוב לומר בהקשר הזה, שעברור טוב של חדר השינה של התינוק וסביבת השינה שלו חשוב, הוכח במחקר מקליפורניה שפורסם לפני חודשים אחדים בסוף 2008, שעברור טוב של, עברור בכלל של חדר השינה של התינוק, הוריד את הסיכון למות הריסה בסדר גודל של למעלה ממחצית. אז זה מחקר אפידמיולוגי מתוקף שהופיע ממש לאחרונה, שנותן באיזשהו מקום גם מסר, רבותיי, האוויר שאותו נושמים חשוב ולתינוק חשוב שבעתיים. הנושא הנוסף שקשור לילדים ולסביבה ולאוויר הוא כמובן נושא של עישון. החומרים הכימיים בסביבה הם אלפים, עשרות אלפים והרבה מהם קשים להערכה, אבל עשן הסיגריה לבדו מכיל מאות חומרים כימיים מזיקים, ובהם מספר חומרים מסרטנים, ולא צריך להיות ממש בסביבתו המיידי של התינוק כדי לחוש את זה. יש מחקרים שהוכיחו בשתן של תינוקות וילדים מציאת חומרים כימיים קרצינוגנים שמקורם בעשן הסיגריה. זאת אומרת, המעגל הזה שעובר החומר מסביבת המעשן אל ריאותיו של התינוק, ומשם אל השתן ולמעבדה, מספק הוכחה כימית, אובייקטיבית, הניתנת למדידה, שהתינוק עלול להיחשף לחומרים כימיים שונים ובהם מסרטנים. אם כך, הנושא של עישון והסטטיסטיקה או האפידמיולוגיה מאוד מאוד סולידית בנושא הזה, יש יותר ויותר מחקרים שמראים שהסיכון לתינוק שאימו ישנה במהלך ההיריון, הסיכוי להיוולד במשקל לידה נמוך הוא חד משמעית ברור יותר, מדובר כ-200 גרם הבדל במשקל לידה של התינוק, כביטוי לכך שהשליה וזרימת הדם בשליה כנראה נפגעת מנזקי העישון, כמו גם זרימות הדם באיברים אחרים. אבל התינוק שכבר נולד פגיע גם הוא. הסיכון הסטטיסטי למות הריסה, שוב, בהקשר אחר, לילדים של הורים מעשנים הוא בערך פי 2 מילדים אחרים. כמובן הסטטיסטיקה הזאת היא בוטה, היא מה שנקרא counting the body, היא קלה יותר למדידה, את הסופט מדיסין, את הדברים הקלים יותר, קשה יותר למדוד, אבל אני חושב שדרך המספרים האלה אפשר להמחיש איך הסביבה משפיעה עלינו כבר מהגיל הרך.
פרופסור אמיתי, אתה דיברת על האווירה, על האוויר, רצינו גם לשמוע באיזו מידה מזון יכול להעביר חומרים מסוכנים לילדים.
אכן, שלושת הוקטורים העיקריים שמעבירים את החומרים הכימיים for good or for bad אלינו הם אוויר, מים ומזון. על אוויר דיברנו קצת יותר, בואו נדבר קצת על את הנושא מזון. האוכל שאנחנו אוכלים, חלקו מתועש, חלקו טבעי, משופע בחומרים כימיים. חלקם חומרים המשומרים, מה שנקרא חומרים משומרי מזון, חומרי צבעי מאכל וגם חומרי הדברה. אנחנו כולנו מטפחים את הקונספט של מזון בריא מאוזן עם הרבה ירקות ופירות, ואני לא מתכוון לרגע לנפץ את המיתוס הזה בשיחה הזאת. אני צורך ירקות ופירות ומליץ את זה בחום גם לילדיי וגם למטופליי הילדים. אבל גם כאן מילה אחת של אזהרה. בארצות הברית עשו מספר רב של מחקרים שהראו שחומרי הדברה במזון מגיעים, בכלל חומרי הדברה מגיעים גם לאוכלוסייה, לנשים הרות ולילדים. והדרך של חומרי הדברה להגיע אלינו היא בעצם בשני מנגנונים. אחד זה המזון. אי אפשר לתאר את העולם המודרני היום בלי שימוש מסיבי בחומרי הדברה. לולי חומרי הדברה לא היה קיום לעולם. התוצרת החקלאית הייתה רק מחצית ממה שהיא כיום, שימור המזון וכל השלבים האחרים עד שמגיע לפה כרוך בשימוש בחומרי הדברה. ויש גם שאריות ולפעמים לא מבוטלות של חומרי הדברה בגופנו, כולל בנשים הרות ובילדים. בישראל נעשה מחקר בראשות תמר ברמן, הטוקסיקולוגית הראשית של משרד הבריאות, שנטלתי בו חלק, שבו נבדקו חומרי הדברה בשתן של נשים הרות בסוף ההיריון באזור ירושלים, והדגימות האלה נשלחו למעבדות ה-CDC בארצות הברית ונבדקו לחומרי הדברה עיקריים. נמצא במדגם קטן אמנם שחומרי הדברה בשתן של אותן נשים הרות באזור ירושלים היה גבוה פי 3 מאשר בארצות הברית, מאשר נשים ואוכלוסייה מבוגרת בארצות הברית. זה לכאורה הפתיע אותנו, אבל כשחושבים יותר על הסגנון החיים שלנו, על כולל אוכל, כולל אזורי המגורים, זה לא לגמרי מפתיע. ישראל ארץ עם תוצרת חקלאית די רבה, חלק מהאנשים גרים באזורים לא רחוקים מאזורי הגידול של הירקות הפירות והריסוס, אבל צריכת הירקות הפירות בישראל גבוהה יותר. כולנו מכירים את הרגלי צריכת הפירות והירקות בארצות הברית, כשאתה קונה את הפירות במסורה, בארץ לטוב או לרע, הרבה יותר. אין בכוונתי לומר שצריך להקטין את הצריכה של ירקות הפירות, אבל אפשר להקטין במידת מסוימת את החשיפה. גם ברמה הרגולטורית המערכתית, משרדי הבריאות והחקלאות, הטילו מספר מגבלות על השימוש, וגם שטיפה טובה של ירקות ופירות לפני השימוש.
האם אתה מוכן להתייחס לסכנת של הרעלת כספית מאכילת דגים?
החשיפה לכספית של נשים הרות והאימפקט של זה על התינוקות נמדדו ונזכרו בהרחבה בשנים האחרונות. בארצות הברית מעריכים ש-12% מהתינוקות שנולדים נמצאים עם רמת כספית, חשיפה מסוימת לכספית שעשויה אולי לפגוע בהם מבחינה התפתחותית. האמת היא שהמחקרים האחרונים מראים שהמידה הזאת של הפגיעה היא קטנה מאוד. ההיסטוריה של זה התחילה במפרץ מינמטה ביפן ב-1955, כאשר תעשייה כבדה של כספית גרמה לפליטות רציניות ולמפרץ, והדגים שנידוגו אותו מפרץ גרמו להרעלת כספית המונית, כולל פגיעות בנשים הרות ותינוקות וילדים. מאז יש מודעות לקשר שבין כספית לדגים. רוב האוכלוסייה המודרנית, אם יש חשיפה לכספית אוכלוסייה מודרנית, היא דרך אכילת דגים. מדוע? כי המקור העיקרי לכספית בחברה המודרנית הוא פליטות מתחנות כוח פחמיות, הכספית נפלת באוויר, עדי הכספית נפלים באוויר, ואם המשקעים יורדות לארץ, הן משתפות לנחלים, לאגמים, לימים, ובתחתית האגמים והימים ובמים שם, הדגים בעצם מחזירים את הכספית אלינו לצלחת. ככל שהדג גדול יותר, הוא עלול להכיל יותר כספית, משום שכאן יש גם משרשרת המזון, הדגים הקטנים הם אלה שנוברים בתחתית האגם או הים, הבינונים אוכלים את הקטנים והגדולים אוכלים את כולם ומביאים את זה לצלחת. ובכל זאת, צריך לומר למען האיזון, יש למזון ממקור של דגים, לאכילת דגים, יתרונות בריאותיים גדולים מאוד. אומגה 3, שומן מתאים ויתרונות בריאותיים רבים אחרים. וההמלצות של ה-FDA לפני מספר שנים, שאומצו גם על ידי משרד הבריאות, היו כן להמליץ לנשים לצרוך דגים גם בהיריון, אבל להגביל את צריכת הדגים לא יותר משלוש מנות של 120 גרם כל מנה לשבוע. גם דגים מומלץ מאוד, מומלץ לגוון, כמו אגב גם במניות בבורסה, לא הייתי מציע לאף אחד להשקיע את כל הכסף באותה מניה. דגים לא גדולים במיוחד, לגוון את הדגים ולא להגוון.
לפני כמה חודשים הייתה בהלה לגבי בקבוקים פלסטיים כמכילים חומר מסרטן, מה המצב כרגע?
מוכרח להגיד שהייתה דינמיקה בשנים האחרונות. לפני כ-4 שנים כשנדרשתי לנושא בהיותי במשרד הבריאות ומתוך בדיקת הספרות שהייתה עדכנית לאותו זמן, לא התרשמתי מבעיה, מה גם שחשוב לומר בהקשר הזה שצריך לשמור על הרמוניזציה בין המדינות. בגלל סחר הבינלאומי, סטנדרטים אמריקאים ואירופיים, לא סביר ולא נכון שישראל תנקוד בתוציא סטנדרטים אחרים, לא כל מדינה תעשה שבת לעצמה. אבל גם בעולם הגדול, במיוחד בקנדה, יש מגמה מאוד ברורה של צמצום החשיפה למים ומזון בילדים במגע עם בקבוקי פלסטיק. יותר נכון, בקבוקי פלסטיק לתינוקות מהסוג הישן, הקלאסי, הנפוץ יותר, מכילים ביספנול A, זה חומר מעצב או מייצב פלסטיק, מה שנקרא פלסטיסייזר. ויש יותר ויותר מחקרים שמראים שזה לא נכון להמשיך להשתמש בבקבוקים האלה בתנאים חריגים. זאת אומרת, בשעתו משרד הבריאות הוציא הנחיה שלא להשתמש בבקבוקים כאלה כאשר הם שחוקים, מאוחים, ישנים, בלויים וכן הלאה. היום מסתמנת מגמה, זאת עדיין לא החלטה אופרטיבית, לא להשתמש בבקבוקים האלה, וודאי לא להשתמש בהם כשמחממים את המזון לטמפרטורות גבוהות. כי חימום לטמפרטורות גבוהות יכול לגרום לליקג', לזליגה. גם בקבוקי פלסטיק שמחזיקים באוטו, במכונית, למים בקיץ, ומגיע לטמפרטורות של 60-70 מעלות, עלול לגרום לזליגה של חומרים חימיים לא רצויים לכולנו, לנו ולילדינו.
השאלה היא, מתי רופא שיושב במרפאה חייב לחשוש שהתלונות של החולה שלו נובעים מאיזשהו הרעלה?
הרעלה חריפה היא ממד אחר, והיא לרוב דרמטית יותר, עם תפמינים מיידיים. זה קורה עם סיפור ברור שהילד נחשף לבלח חומר כזה או אחר, שאף חומר כזה או אחר, קביעה או מגע הורי עם חומר כזה או אחר. וכאן התופעות הן מדברות בעד עצמם בדרך כלל. איפה הבעיה? הבעיה היא בחשיפות המתמשכות, עם מה שנקרא רמות נמוכות, אבל חשיפות ממושכות. יש בכל אופן מספר תסמינים שבהם צריך לחשוב על העניין הזה. למשל, התבגרות מינית מוקדמת בילדים. תופעה שרואים אותה היום יותר מאשר בעבר. נערה בת 8 עם שדיים מפותחות, לא פרופורציונלי לגילה או למצב השמנה שלה. הנושא של גניקומסטיה בילדים, שדיים, זו תופעה נורמטיבית שיש גושים חולפים גם בבנים בגיל ההתבגרות של, של, של רקמת שד, אבל כשהתופעות האלה חריגות, מופיעות בטרם זמנם, בקנה מידה גדול, צריך לחשוב גם על חשיפה לחומרים כימיים. בנושא הזה הורשמו גם חומרים כימיים כמו מעצבי פלסטיק שהזכרתי קודם, כמו חומרי הדברה ישנים, וגם הנושא של הפיטואסטרוגני במזון. נושא שנוי במחלוקת, אבל ילד שצורך כל הזמן, על בסיס יומיומי ומשך שנים, חומרים שמקורם ממקור צמחי, כמו למשל סויה, שניצל עם סויה, כלכלה בסיס סויה, אין לי שום דבר נגד זה. אבל כאשר עושים את זה כקו ראשון מיד אחרי הנקה, כשעושים את זה בשש שנים על בסיס יומיומי, יש גם לנושא הזה פוטנציאל לגרום לשיבושים במערכות אנדוקריניות. כשרואים תופעה חריגה מבחינה זאת של רקמת שד, התבגרות מינית מאוד מוקדמת, באיזשהו מקום צריך לשאול לפחות על סוג כזה של חשיפות ולהפנות לבירור.
פרופסור יונה אמיתי, פרופסור פרייר, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.